בת קודש ילבש, ומכנסי בד יהיו על בשרו, ובאבנת בד יחגור, ובמסנפת בד יצנוף, בגדי קודש הם, ורחץ במים את בשרו ולבשם. אז היא אומר, מה זה הכותונת בד? נגיד שאינו משמש לפנים, לפנים הכוונה בתוך המשכן, היו שתי עבודות, עבודות מחוץ למשכן, זה היה מה, ש, מה שמקריבים קורבנות על המזבח, חושב, כן, בחוץ, וכל אותן עבודות שהיו עושים בתוך המשכן, דהיינו הקטורת, הלחם הפנים, והמנורה, וקודש הקודשים, זה נקרא לפנים. טוב, יש שתי מדרגות, עבודה פנימית ועבודה חיצונית. אז הוא אומר, הם מחליפים בגדים. בחוץ היו לובשים, זה נקרא בגדי זהב, ובפנים היו קוראים לבגדי לבן, בגדי לבן. ומדוע? כי הזהב תמיד צבע זהוב, צבע אדום. אדום תמיד מרמז לנו על מידת הדין. ולבן תמיד מרמז לנו על מידת החסד. צבע, צבע לבן. וככה גם הבגדים. הבגדים זה מרמז על מידה מסוימת. זה מה שרשי גם אומר. מגיד שאינו משמש לפנים, בתוך המשכן, בשמונה בגדים, שהוא משמש בהם בחוץ. שיש בהם זהב. ולפי שאין קטגור, נעשה סנגור. כן, שהזהב, הוא מרמז לנו, מזכיר לנו את עגל הזהב. לכן הוא אומר, זה לא. זה בחוץ, כן. זאת אומרת, יש שתי מדרגות בעניין. יש... בחוץ לוקחים קורבנות, קורבן חטאת, קורבן אשם, עולה, כל מיני דברים, שבעצם הקורבנות האלה הם מרמזים על מציאות של קלקול שצריך לתקן אותה. זה העניין של הקורבנות, שחיטה ואדם וכל הדברים האלה. אז זה המדרגה החיצונית. זה לעומת זה עשה אלוקים. כאילו רואים את הטוב והרע בחוץ. אבל בפנים זה מדרגה יותר גבוהה, מדרגה של עושה שלום במרומה. ולעומת זה הקונטרסטיות, הניגודיות, נאמר, במדרגה יותר גבוהה הכל מתאחד, הכל מסתדר, הכל מאלוקים. זה המציאות של הבגדים. אז זה מה שהוא אומר, בחוץ בגדי זהב, שמרמז על עגל הזהב ומידת הדין, וכולן של בוץ. בפנים עשו בארבעה בגדים, כן, שכולם היו, שבוץ זה פשטן, כולם היו עושים פשטן. הבגד של הבגדי הלבן היו עושים פשטן. אז זה מרמד גם הפשטן וגם הצבע הלבן מרמד כאמור עמידת החסד. מכנסי בד יהיו על בשרו, באבנת בד יחגור, ומסנפת בד יסנוף, בגדי קודש הם. ילבש, כן, כן, ורחץ במים בשרו ולבשה. אומר רש"י, קודש ילבש, מה זה קודש? שיהיו משל הקדש. זה לא שאתה מביא חליפה מהבית, אלא הבגדים מהכלל ישראל, מהקדש. מה זה יצנוף? יחט בראש, ישים בראשו, יניח בראשו, כן, זה ורחץ במים אותו היום טעון תפילה בכל חליפותיו. זאת אומרת, כל פעם שהוא יוצא מהקודש, מבחוץ, פנימה ומפנימה וחוץ, שמחליף בגדים, אז צריך לטבול. חמש פעמים היה מחליף בעבודת פנים לעבודת חוץ, ומחוץ לפנים משנה בגדי זהב לבגדי לבן, בגדי לבן לבגדי זהב. כל חליפה טעון תבילה ושני קידושי ידיים ורגליים מן הקיור. הוא צריך להתאר את זה. אדם עולה מדרגה, הוא צריך לדעת, לפני שהוא עולה מדרגה בעבודת השם, הוא צריך לטבול, הוא צריך להתאר. זה לא סתם המעבר הזה בין מדרגה של עבודת החוץ ועבודת הפנים. אני אתן לכם דוגמה, רק שאתה משל בדבר הזה. ילד קטן, ילדים בכלל, אצלהם, מי שעוסק בחינוך מבין את זה, יש, צריך לשים מה שנקרא קווים אדומים. שחור לבן. לדעת, זה מותר, זה אסור. נו נו נו. למה? כי ילד הוא, זה המדרגה של עבודת חוץ, נו. של עדיין קטנות כזאת. זה טוב וזה רע. צור מרע, זה טוב. המציאות שעדיין, אותו דבר בן אדם. יש בן אדם שמתחיל את דרכו מצד היראה של שחור לבן, של טוב ורע, וכל זה, זה יראת התל, זה נקרא התחתונה. זה מדרגה. אבל הילד הזה התבגר. והגיע לכל, לא הילד קטן, נו נו נו, מענישים אותו, וזה, הוא כבר הגיע למחומר, שם כבר אין אנשים, שם כבר אתה רואה שגם בדין יש חסד, איך שהכל בעצם מתחבר, הכל מתקשר, כן, אתה רואה את היום והלילה לא כשני דברים נפרדים, ויהיה ויבוקר יום אחד, יש כאן שתי קומות בעבודת השם. אבל המעבר הזה הוא לא סתמי, הוא צריך ליטול ידיים ורגליים, גם ידיים זה המעשים וגם הרגליים, הוא צריך לתקן את המידות, את המעשים, את כל הדברים האלה, בשביל לעבור מדרגה למדרגה. כי אם אתה הולך למדרגת הפנים, נאמר, והמידות שלך מקולקלות, ואתה עדיין עושה עבירות כאלה וכאלה, אז אתה מצד אחד חי באיזה חי כזה, מצד שני אתה מקולקל, זה כמו האדם הראשון, שהיה בגן עדן, הוא היה מקולקל במעשיו, במידותיו, מה עשו לו? נתנו לו ביתה. אמרו לו, חביבי, בגדי זהב, אתה צריך החוצה. גירשו אותו מגן עדן. העלייה וההתקדמות בקרבה לקדוש ברוך הוא, היא דורשת מעשים. זה לא עניין שמה שאתה לומד או משהו כזה. אתה צריך לתקן את מידותיך, את מעשיך. ומתוך כך אתה מגיע למדרגה של בגדי לבן, מה שאני אומר. שהכל חסד, הכל טוב. גם כשהוא יוצא, גם כשהוא עולים, וגם כשהוא, דרך אגב, עולים ויורדים כל הזמן, אני בדקתי זה. שבע יפול צדיק. וכאן, זה המציאות, אני לא יודע אם יצא לכם פעם להרגיש בזה. לעליות וירידות. אנחנו משניות בפסחים, פרק ד', כן. פרק ד', משנה ת'. שישה דברים עשה חזקיה המלך. סליחה. חזקיה המלך היה מלך צדיק. הוא היה בעל תשובה. הוא היה בעל תשובה, חזקיה המלך. אבא שלו, קראו לו אחז, הוא היה רשע מרושע, שממש התנכל לתורה, לבתי כנסת, לדעת, לכל דבר. הוא היה נורא והיום. הבן שלו עשה לו תרגיל, אמר לו, חביבי, אבא, אני לא אלך בדרך שלך. אני הולך ללמוד מכון מאיר, ועשה תשובה. עשה תשובה גדולה, הוא הנהיג את עם ישראל, ואפילו כפה את עם ישראל, חייב אותם, ללמוד תורה. כן, וכל עם ישראל למד תורה באותה תקופה. איך אומרים? מדן ועד באר שבע. חז"ל אומרים שכולם עסקו וידעו דיני טהרות, למדו הכל. זה היה. היה חוק חינוך חובה. תורני חובה. אבל מה? כמו שאומרים, הוא עשה כל מיני דברים, וכאן המשנה דנה במה הוא עשה, ומה הודו לו, מה לא הודו לו. שישה דברים עשה חזקיה המלך, השלושה הודו לו, והשלושה לא הודו לו. גירר עצמות אביו על מיטה של חבלים והודו לו. עכשיו, מי הודה לו? נובר כאן חכמים. חכמים היו כאלה שהודו לו. מה זה גירר עצמות אביו? מלך אחז שהיה רשע, כמו שציינתי. כשהוא נפטר, שם אותו על מיטה של חבלים, ולא קברו בכבוד על מיטה נאה. היו סוחבים, וכשאדם נפטר, יש אלונקה כזו. אבל מלכים היו שימו אותם על מיטה מיוחדת, מפוארת. והוא על מיטה של חבלים. כדי שתהיה לו כפרה בביזיונו. רוצה, זה שמבזלים אותו, זה אולי כפרה על כל הדברים הרעים שהוא עשה. רוצה לזכות את הבן שלו בדבר, את האביו בדבר הזה. מפני, זה נקרא ברא מזכה אבא. מפני קידוש השם שהתגנה על ראשו, יבשרו הרשעים ורותו מה תוצאה של אדם שהוא רשע למרות שהוא מלך. ונאמר, וישכב אחז עם אבותיו ויקברו בעיר, בירושלים. כי לא הביאו לקברי מלכי ישראל, לא קברו אותו, כמו היום בהר הרצל יש את הקברים של גדולי האומה, אז אותו אמרו, לא, נשים אותו בית פורות בהר המנוחות, במקום בגדולי האומה. אז זה היה, למה? כי הוא היה רשע. והודו לו חכמים שהסכימו על המעשה הזה. דבר שני, כיתת נחש הנחושת, והודו לו. מה זה אותו נחש נחושת שליווה את עם ישראל במדבר? מה זה כיתת? הוא שבר אותו וחתך אותו לחתיכות. כן. כמו שנאמר, הוא הסיר את הבמות וכיתת נחש הנחושת אשר עשה משה. כי עד הימים ההם היו בני ישראל מקטרים לו, הם הפכו את נחש נחושת לעבודה זרה, ממש. והיו מסוגדים לנחש הזה. שיפה עשה לפי שטעו אחריו לעשותו עבודה זרה. דבר שלישי, גנב ספר רפואות. מה זה הספר רפואות? רש"י מפרש, לפי שלא היה ליבם נכנע על חול ים, אלא מתרפים מיד, כלומר שהיה להם ספר רפואות, שהוא מיוחס לשלמה המלך, והיו עושים כמו שכתוב בספר זה, והיו מתרפים. כשראה חזקיה המלך שבני האדם אינם סומכים משום כך על השם, גנז את הספר. כמו שאומרים, אדם שיש לו רפואה אומר, מה אני אתפלל? יש לי תרופה, מה אני צריך להתפלל? אבל אדם שאין לו תרופה, מה הרופאים אומרים לו? תתפלל. תתפלל. אין לך בר, תתפלל. אז הוא אומר, מה שהיה ספר רפואות כזה יעיל, כל מחלה שלא הייתה, אתה פותח את הספר, היית מסתכל שם, פק, מתרפא, פק. שכחו את אלוקים בכלל בתמונה. לא היו מבקשים רחמים ממנו, לא שום דבר. אומרים, כן, אני גונז את הספר, יאללה, יצאו להתפלל לקדוש ברוך הוא. זה פירוש אחד של רש"י. יש עוד פירוש לדבר, אבל הרמב״ם, שהרופא, הוא, יש לו עוד פירוש על הדבר הזה. אומר ככה. אבל הרמב״ם דוחה את הפירוש הזה והוא כותב, לפי דעתם הקל והמשובש שירעב אדם וילך אל הלחם ויאכל ממנו בלי ספק שיבריא מכל ירעב, אם כן כבר נואש ולא יישען בהשם, נאמר להם, אוי השוטים אשר נודע להשם בעת האכילה, שימציא לי מה שיסביע אותי ויסיר אבטנותי ויחיה ויתקיים, כן נודע לו שימציא לי רפואה ירפא חולי שיתרפן. ומה פתאום? אדם, מה, אתה אומר, בגלל שיש לו רפואות הוא לא מודה לשם? בגלל שאתה אוכל לחם אתה לא מברך, אתה לא מודה? לחם זה גם רפואה לגוף. אז מה פתאום הרבה? הוא אומר, אדם שיש לו תרופה למחלתו, גם כן מודה לשם. לא מונע ממנו למודות לשם. מה כן? למה הודו לו? לפיכך מפרש הרמב״ם שספר רפואות שגנז חזקיה המלך היה עניינו בעשיית צורות בשעת ידועות על פי מערכת הכוכבים והמזלות, אסטרולוגיה. ספר הרפואות, יש היום מה שנקרא אסטרולוגיה. אז הם היו לפי האסטרולוגיה המתרפים. הרמב״ם היה נלחם מלחמה עצומה באסטרולוגיות, בעבודת כוכבים, באמונות תפילות וכל מיני. עד היום יש אמונות תפילות, כל מיני דברים, דברים כאלה ואחרים. תעשה את זה, תתרפא, תעשה את זה, תתרפא, כל מיני. זה תעשייה שלמה על הדבר. כל מיני שרלטנים מרוויחים כסף מהדבר הזה.
מה הכוונה בעשיית צורות?
הוא אומר, כוכבים, מזלות, כל מיני... אנשים האמינו בכל מיני פטנטים.
מטבחות,
כל מיני... גם היום יש כאלה שאומרים, תלך, אני זוכר בשעתו סבלתי מכאב גב נורא, היום קצת דיסק. וואלה, כמה קוסמים הכרתי, קוסות רוח, קוסות פה, תעשה את זה, תעשה את זה. כל אחד כמה קיבל קצת כסף, צריך גם פרנסה. לא, יש, וכל אחד אומר, תשמע, אחד בא אליי עם הידיים סקר. אתה מרגיש? אתה מרגיש?
הרב, אתה נותן לאחד כזה, אתה מרגיש?
איך קורה? פטנדי. הרמב״ם הוא היה רופא. רופא הוא אדם ריאליסט. הוא לא משחק במיסטיקה. אז הוא אומר, היה להם ספר רפואות כאלה, כל מיני פטנטים מיסטיים כאלה, רוחניים כאלה. הוא אומר, אז זהו גנז, הודו לו על הדבר הזה, על כל מיני... זה מה שהוא אומר. שספר רפואות כנה לחזקיה המלך היה עניינו בעשיית צורות בשעות ידועות על פי מערכת הכוכבים והמזלות, כל צורה מהם מועילה לריפוי מחלה מסוימת, ולא חיברו המחבר אלא על דבר חוכמת הטבע והמציאות, לא הדרך שיעשה האדם מה שנכתב בו. יש דברים שמנע השם לעשותם והם מותרים ללמדם ולהבינם, כמו שנאמר, לא תלמד לעשות כתועבות הגויים האלה, שהיו עושים כל מיני אמונות תפלות, כל מיני עבודות זרה בשביל להתרפא. ודרשו חכמים לעשות אי אתה למד, אבל אתה יכול להבין ולראות, יכול ללמוד עבודה זרה בשביל ללמד מה לא לעשות, זה כן. אבל היום יש מה שנקרא רפואה אלטרנטיבית, אני לא נגד זה, אבל חלק מהרפואה האלטרנטיבית יש להם לפעמים דברים שבאמת דברים ש אני לא יודע מאיפה הם ימצאו את הדבר. יש בזה דברים טובים בוודאי ברפואה האלטרנטיבית.
לא, טוענים שזה...
לא, זה לא במקום רפואה רגילה, זה משלים. לא, זה משלים.
יש כאלה שטוענים שזה עבודה זרה.
לא, יש רופאים שהם רופאים, שהם אומרים, זה משלים את הדבר הזה, זה משלים. תלוי, יש ברפואה האלטרנטיבית זה שטח מאוד רחב, מאוד גדול. יש כאלה שזה לא עוזר, יש כאלה, רפואה סינית או דברים כאלה. אני לא מכיר כאלה. רק דבר אחד, פעם אחת בא אליי אחד כזה, ועשה לי טלטול, הוא קורא לזה טלטול. מה זה טלטול? תעשה לי, נעשה לי, נראה מה יקרה. אני כמעט הלכתי, אני לא יודע לאיפה. לא משנה, לא יודע, אבל עשה לי ככה. יצא, הוא אומר, זה לפי פעימות הבר, אני יודע, לא הבנתי בדיוק מה הוא אומר. אבל זה הזיעה לי את כל המערכות. אני אומר, הוא מספיק, די, אני לא עושה טלטולים. לשבק עושים טלטולים, כאן לא עושים טלטולים. כל הדברים האלה, הרמב״ם, כרופא, אומר, בוא נהיה רציונלי. רופא צריך להיות לעבוד עם השכל, לא עם מיסטיקה, עם דברים כאלה. זה מה שהוא אומר כאן. אז הודו לו על הדבר הזה. שלושה לא הודו לו, מה זה? קיצה דלתות של איכל ושבגן למלך אשור. כן? מה היה? היה מלחמה. המלך אשור רצה לכבוש את ירושלים, אז הוא שיחד אותו. קיצץ חזקיה את דלתות האיכל, דיינו לקח את הזהב של הדלתות, כן? היה לציפוי זהב, ושלחו למלך אשור, כדי לפייסו שלא יילחם בו. אז לא עדו לו, לא קיבלו את זה. לא ידעו לו חכמים מדוע, שהיה לו לפתוח בהשם שיש בידו להצילו, אז מה אתה הולך שולח את הסתם מגיחון העליון? יש הגיחון, מה שאנחנו מכירים היום, מעיין הגיחון, אז הוא סתם אותו, מדוע? שלא יהיו מים מסויים לחיל אשור, כמו שכתוב בדברי ימים, והוא, חזקיהו, סתם את מוצא ממגיחון העליון. כן כתוב, והסתימו את כל המיינות ואת הנחל השוטף בתוך הארץ, ואמר למה יבואו מלכי אשור, מצאו מים רבים, ולא הודו לו, שיהיה לו לפתוח בשם. כמו שאמר לו הנביא ישעיהו, וגנותי על העיר הזאת, שונה גנה, להושיע, ועוד שעל ידי סתימת המעיין, הראה לבני עמו, לא עליהם מים לשתות. עיבר ניסן בניסן, זאת אומרת, הגיע סוף חודש אדר, ואז ביום הראשון של ניסן, הוא עיבר, הוסיף עוד חודש, ולא מעברים בניסן. לאחר שכבר נכנס חודש ניסן, נמלך ועשהו אדר שני, כדי לדחות את חג הפסח, כמו שכתוב בדברי ימים, וכו'. ולא הודו לו אחריהם, שאין מעברים את השנה ב-30 של אדר, הואיל ורואי לקבוע ניסן. כלומר שחודש אדר, בשנה שאינה מעוברת, הוא לעולם חסר. היינו 29 יום, ביום ה-30 הוא ראש חודש ניסן, וביום ה-30 עיבר אותו. וכך אין מעברים בה לפי שאין מעברים את השנה אלא בחודש אדר ולא בחודש ניסן. דף קוף מם א', נלמד את זה בגלל קוצר הזמן בשני חלקים. יש כאן מושגים בקבלה, בפנימיות התורה. סעיף ת', זיווג השלים, זיווג זה חיבור, התחברות, כן. דכנסת ישראל בקודש בריחו. זאת אומרת, כנסת ישראל זה עם ישראל כולו, שהוא מחובר אל הקדוש ברוך הוא. כמו שאומרים, קודש בריחו בישראל, והוריית אחד הוא, זה דבר אחד. עכשיו, במה זה מתבטא באופן מעשי? היינו, השתוות הרצון שמתגלה באומה בכללה, ביסוד נשמתה, עם התגלות הנטייה האלוקית, ביסוד ההוויה בכללה. צריך להבין, לא יודע אם שמעתם על הקדוש ברוך. מישהו שמע על הקדוש ברוך, יצא לכם. גם ברוך הוא לא רואים. לית מחשבה תפיסה בכלל. אבל את הרצון של הקדוש ברוך הוא כן רואים. הרצון של הקדוש ברוך הוא זה כל הבריאה כולה. כל מה שנברא בעולם זה מרצונו של הבורא. ברוך שאמר והיה העולם. וכל הבריאה כולה יש בה רצון אלוקי. אותו דבר הוא אומר לגבי האדם. האדם יכול להתקרב אל אלוקים על ידי עשיית רצון האלוקים. האדם עושה את רצון האלוקים, אז הוא מתקרב לאלוקים. אם הוא לא עושה את רצונו, כי הוא מתרחק מזה, נקרא השוויית הרצונות. להשוות את הרצונות. עשה רצונך כרצונו. לאדם יש בחירה חופשית, הבריאה כולה, הטבע וכל זה, מטבע, זה כל זה גילוי רצון השם. אבל לאדם בגלל הבחירה החופשית, יש לו עניין לעשות את רצון קונו, לעשות את רצון הבורא. אומר, כנסת ישראל, עם ישראל, כל מהותו, כל העניין הזה, זה לעשות רצון הבורא. ככלל, קודם דיברנו על הפרט, ככלל. האומה הישראלית, היא מגלה את אור השם בעולם, על ידי זה שהיא עושה את רצון הבורא. לאורך כל הדורות, לאורך כל ההיסטוריה. נקרא את זה עוד פעם. זיווג השלים בכנסת ישראל בקודש בריחו, היינו, השתוות הרצון, דהיינו, אני עושה את רצון הבורא, שמתגלה באומה בכללה, בכל האומה. ויסוד נשמתה של האומה, כל העניין של האומה היא לעשות טוב בעולם. זה רצונו של השם, לעשות טוב בעולם, וזה עניינה של עם ישראל. אם התגלו את הנטייה האלוקית ביסוד ההוויה בכללה, כמו שאנחנו אומרים, טוב השם לכל ורחמה לכל מעשיו, גם אנחנו כולנו, כל כולנו לטובה. כל שיוצא יותר אל הפועל התגלות כנסת ישראל, על ידי המעשים הטובים, מידות הטובות וכל הדברים האלה, ושיוויה אל אור האלוקי של חפץ שלמות ההוויה, כן ההתאמה יותר נפלאה. אבל איך זה בא לידי ביטוי? כל אחד מאיתנו יכול לחזק את עם ישראל על ידי מעשים טובים. כל פעולה טובה שנעשית מכל אחד מישראל, מכשרת את היחיד, זה שהוא עושה את הפעולה, אבל גם את הכלל להתנסה אל ההתאמה העליונה הזאת. ההתאמה זה הרמוניה, לחיות בהרמוניה עם הבורא. והתנסות ההתאמה מכשרת יותר את הגילוי של הנטויה האלוקית בכל ההוויה ושכלול שלמותה ונותנת עוז לאלוקים. אנחנו כאילו הפרוז'קטור של העולם, הנר של העולם. כן? אנחנו מאירים את העולם על ידי מעשינו הטובים, כן? כאומה, ככלל, אבל אומר, האומה נבנית ממעשה של כל פרט ופרט. כל מעשה טוב, לא מתורה, כמצוות, תקני מידות, כל זה, זה לא רק עניין פרטי שמאיר את נשמתנו, זה גם מאיר לעולם כולו, את ההוויה כולו. שעתו,
שעתו,
כולי מצוות. יום טוב.